כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. ערב במהדורה המרכזית, המסע ומתן הקואליציוני ממשיך. באופן גלוי מתנהלים שיחות עם גוש הימין, החרדים וכחלון, אולם מאחורי הקלעים מתנהלים שיחות גם עם המחנה הציוני. שם יש מי שתומך בכניסה לממשלה, אך רוב חברי המפלגה מתנגדים. בעוד וחברי הכנסת החרדים מנסים לשמור על חשאיות בנוגע לדרישות הקואליציוניות, יש מי שמדליף היום את דרישותיהם לתקשורת. בין הדרישות, צרכים הנוגעים לכוללים ולישיבות, לרשויות המקומיות החרדיות ולרשתות החינוך. הגאון הרב מאיר מזוז שליטה קורא למצביעי יחד להירתם לגיבוש הערעור על תוצאות הבחירות. במכתב שפרסם היום הוא מודיע כי על פי דין תורה, כל מי שראה זיופים או איומים נגד מצביעי מפלגת יחד, עליו להתקשר למוקד שפורסם במכתב. לפי שעה לא הוגש ערעור לוועדת הבחירות על התוצאות. ופרשיית ההטרדות, אחרי שעורך הדין ססי גזע מייצג את אנשי הפלס, טען כי הטרדת בעלי עסקים היא לגיטימית ואינה עבירה על החוק, הוא הפך בעצמו יעד להטרדות. בית המשפט שחרר ביום שישי את אברהם טריגר ממעצר וסירב לסגור את קו המאבק שברשותו. על העניינים הללו, גם על סוגיית איראן ועוד נושאים נוספים הערב במהדורה המרכזית שעורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדי אור, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. מגעים ממשיכים בדרך להרכבת קואליציה. המגעים הרשמיים עם גוש הימין, החרדים, משה כחלון, אבל מאחורי הקלעים, ככל הנראה, מתנהלות שיחות נוספות עם אנשי המחנה הציוני, ושם גם כן מחלוקת. האם טוב או לא טוב, הצטרפות לממשלת אחדות או לא, שאלה שעכשיו והשבוע הזה בעיקר נעסוק בה גם בתקשורת וגם בפוליטיקה, ואנחנו רוצים לפתוח הערב עם עמוס שוקן, מנכ"ל הוצאת עיתון הארץ, עורך העיתון, שלום וערב טוב לך.
לא מנכ"ל ולא עורך, אני המוציא לאור של העיתון, אבל ערב טוב.
אוקיי, אז אנחנו נעזרים בוויקיפדיה בדרך כלל, אבל נשאיר את זה ככה. תגיד, ממשלת אחדות בעת הזו זה טוב או רע?
בארץ מחר התפרסם מאמר מערכת נגד ממשלת אחדות, שקורא למחנה הציוני להישאר באופוזיציה.
אוקיי. בסיטואציה הזו, ממשלת אחדות עם המחנה הציוני יגיעו באמת להישגים ולתפקידי מפתח בממשלה הבאה, אולי זה סוף סוף יוציא את השמאל או את הצד השמאלי הזה מהאופוזיציה לעשייה, אולי לתפוס את השלטון בבחירות הבאות?
אני חושב שההפך הוא הנכון, ואין קיצורי דרך ודרכים קלות כנראה. הדרך להגיע לזה היא דרך קשה של קביעת עקרונות והצמדות להם, ואנחנו ראינו בשש השנים האחרונות בממשלות נתניהו שבהתחלה זה היו פרס וברק שנתנו את הנופך הזה לממשלת נתניהו, ואחר כך התנועה וציפי לבני, ולמעשה לא יצא שום דבר, וישראל לא התקדמה בכלום, אלא להפך נסוגה, וכנראה את אומרת, אני מניח זה לא אנשים שמחפשים רק תפקידים בכל תנאי מזג אוויר, אלא זה אנשים שרוצים לשנות, כפי שהם אמרו במסע הבחירות, את מדיניותה של ישראל, וזה כנראה בלתי אפשרי כאשר ראש הממשלה הוא בנימין נתניהו.
מצד שני, עוד שנתיים או שלוש באופוזיציה ימשיכו אולי להנציח את המצב הקיים, הימין שוב ושוב ערב בחירות מתגייס, בוחר את ראש הממשלה שלו, וזו אופציה שיכולה להימשך הרבה מאוד שנים.
אבל אז מה אתה מבטיח למחנה הציוני אם הוא עוד יהיה גלגל חמישי בעגלה של ממשלת נתניהו?
שאם בוז'י הרצוג נניח יהיה, אם בוז'י הרצוג יהיה שר אוצר, או אפילו תיק הביטחון יינתן למחנה הציוני, זאת הדרך היחידה לשנות.
תראה, אפילו ההישג המרשים של משה כחלון הושג לא כשהוא היה בממשלה, אלא רק כשהוא טרק את הדלת ויצא, כי הוא אמר ככה אני לא יכול להמשיך. ואז בגלל שמשה כחלון הציג תוכנית במקרה שלו חברתית כלכלית, הלו?
כן, אנחנו מקשיבים.
סליחה, במקרה שלו חברתית כלכלית, והציבור השתכנע שא' זה איש עם קבלות, ב' שזה איש שאומר את הדברים שהוא מתכוון להם, מה שלמרבה הצער, אפשר היה לעלות על הדעת שהמחנה הציוני יפרסם כרזת בחירות ויגיד הרצוג יחלק את ירושלים. אז יכול להיות שזה כמו אצל בגין, צריך לקחת כמה סיבובים, אבל בסוף הרי אף אחד לא יחשוב שצריך להחזיק את החלק הערבי של המוסלמי של ירושלים, ויחלקו את זה ממש יותר מוקדם, יותר טוב. אז, אבל כשלא, אם הכוונה היא לא להגיד מה את המדיניות האמיתית, והמטרה היא רק להגיע לאיזשהו מספר מנדטים, ואז למנף את זה לתפקידים מיניסטריונים, אז זה לא יוביל להחלפת שלטון לדעת.
אז אם אני מנחש נכון, כותרת המאמר מחר תהיה אי אפשר להשפיע מבפנים.
הכותרת היא אל תתפתו לאחדות, אני חושב, אבל אני לא אומר שאי אפשר להשפיע מבפנים, אני חושב שממשלה כזאת יהיה יותר קל להימנע מחקיקה אנטי דמוקרטית ודברים כאלה, אבל מצד שני, בואו נראה פעם את ממשלת ליכוד בנט רצה לעשות חקיקה אנטי דמוקרטית ושהופכת את ערביי ישראל לאזרחים סוג ב'.
כלומר, אתה אומר שכל ההגאים בידיים שלהם, הנה הזדמנות לראות את האמת, או להוציא את הכסות שמכסה, שכיסתה עד עכשיו את הממשלה האחרונה.
אני חושב.
אוקיי, מילה אחת על החרדים. אגב, נאמר למאזינים שהשתתפת באיזשהו פורום של תקשורת של הרבה מאוד עיתונאים חרדים, קבוצת וואטסאפ, גם אריה דרי השתתף שם באותו שיח. אגב, לא הצלחתי להבין, אתם בעד דרי או נגד דרי?
היום היו שני מאמרים, היה מאמר מערכת שאמר שלחזור למשרד שבגין פעולתו שם הוא שע, זה לא נכון ולא מוסרי, ומצד שני היה מאמר חתום של אבירם הגולן, שגרס ש חלף זמן ושאריה דרעי היה שר פנים טוב ושצריך למתוח קו על העבר. כן, אז שתי הדעות היו בעמוד של הארץ.
בעד ונגד. ובאותה קבוצת המשפיעים, דרעי בעצמו סירב להתייחס לשאלת העבר. ואני שואל אותך, כמי שמוציא לאור את העיתון לאנשים חושבים, או עיתון שלפחות מתיימר באמת להציג את האיכות שיש בשלטון, את תואר המידות, איך אתם חיים העובדה הזו עם עברו של אריה דרעי?
אז תשמע, לפני המאמר של המערכת היום היה ויכוח די גדול בסוגיה הזאת, ואני מודה שאני הייתי בעמדת מיעוט, אבל בכל זאת כן, הרוב חשב שאי אפשר לקבל את זה, שאי אפשר לחיות עם החזרה למשרד הפנים של מי שבמשרד הפנים עשה עבירות חמורות ושבגינן הוא הורשע וישב בבית סוהר. אבל החוק, אני חשבתי שהחוק, שמצד אחד זה נכון, אבל החוק קובע אחרת, ולמרות שהחוק קובע אחרת, אפשר להעלות על הדעת שהציבור יקבע אחרת, קודם כל הרב עובדיה יוסף לא יחליט שהאיש שהורשע וישב בבית סוהר יחזור להנהיג את ש"ס, ועובדה שהוא החליט ככה, ועובדה שזה יתקבל על ידי הציבור. אז
7 מנדטים אמרו לו כן, כלומר
נכון,
זה המשחק.
אתה צודק, אז ברור שמבחינה זאת גם החוק וגם הציבור עומדים לצידו. אז אני חשבתי זאת אומרת הייתי יותר קרוב לעמדה של אבירם הגולן מאשר לעמדה של המערכת במקרה הזה.
זה ברמה אישית. תראי, אתם נמצאים בצד שמאל, מקור ראשון, או לא יודע מה, או תיקח שם של עיתון אחר שנמצא בצד ימין, ובאמצע יש את כל השאר, אבל נדמה שהבחירות הללו הפכו את כל התקשורת לימין ושמאל בצורה מוצהרת, המאבק ישראל היום וידיעות אחרונות. איך אתה בשיח הזה? מה, משהו השתנה?
את הארץ בעצם מעניין בעיקר דבר אחד, או נגיד דבר אחד ועוד דבר שנגזר ממנו, אבל הדבר האחד זה המצב של הכיבוש והאפרטהייד. המצב שישראל שולטת בחיים של מיליוני פלסטינאים שאין להם זכות הצבעה ואין להם זכויות, זה מצב הרסני לדעתנו לישראל. והדבר שנובע ממנו זה הלחץ לנגוס בדמוקרטיה הישראלית, בכל מיני חוקים מסוכנים כמו חוק הלאום וחוק העמותות וחוקים אחרים. אז אלה הן שתי הנקודות שמעניינות אותנו. אז אם זה שמאל להגיד שישראל חייבת להגיע להסדר מדיני עם הפלסטינאים, ולשתי מדינות לשני עמים, ולהיפטר מהכיבוש, אז זה שמאל, אז הארץ הוא שמאל. זה מה שמעניין, זה מה שאנחנו רואים בתור הרעה החולה של ישראל, ושרודפת אותה כבר הרבה שנים. ומנגד נמצאים האנשים שבעצם, במשך 40 שנה הם בעצם, למרות שהם מיעוט, מנהלים את המדיניות של ישראל, בין אם זה ממשלת ימין ובין אם זה ממשלת שמאל, אולי קצת פחות מ-40 שנה למעט כמה יוצאים מן הכלל, וזה גוש אמונים על הגדרותיו השונות.
גם הבחירות האחרונות, אחריהן אתה קורא לציבור הזה מיעוט, אחרי שנתניהו רחב חזק מאוד על העניין המדיני והביטחוני, עם קרע עם ארצות הברית וניצח בבחירות בפער אדיר, הגדרה מיעוט קצת לושה, לא?
לא, אני חושב שהציבור אדיש לשאלה אם יקימו עוד איזה התנחלות, הציבור בכללותו.
כי הפלסטינים כבר אדישים לעניין הזה.
שמע, אני לא יודע, הפלסטינים אדישים, אבל הם בחרו אפיק אחר שאנחנו עוד לא ראינו את המיצוי שלו, זה האפיק המדיני, הדיפלומטי, בית הדין בהאג, אבל הם לא אדישים, אבל הם הבינו שבדרך הזאת באמת מתנהל קרקס ולא מסע ומתן מדיני, מה שהיה בשליחות של ג'ון קרי. אז אני חושב שהציבור אדיש, או אפילו יעדיף שישראל, נניח הייתה אומרת אני מפסיקה את מפעל ההתנחלות, נניח שהייתה אומרת אני מפסיקה את מפעל ההתנחלות מעבר לגדר, כל מיני דברים כאלה, אבל ישראל לא אומרת את זה, להפך, ישראל אומרת ירושלים, שבחלק ממנה אנחנו בכלל נזהרים מלהיכנס, היא בירת ישראל המאוחדת לנצח נצחים. אז ברור שהפלסטינאים, אם הייתי במקומם, גם הייתי מתייאש מניהול מסע ומתן עם ישראל. לכן אלה שני הדברים שמעניינים את הארץ, או זה עדיין הייתי אומר, בזה אנחנו רואים את הבעיה העיקרית של מדינת ישראל. לא באיזה דיון, אתה יודע, אם חרדים כן ישרתו בצבא ככה או לא ישרתו בצבא ככה או ישרתו אחרת, שאלה דברים נניח חשובים, אבל הם בכל זאת משניים לדבר הזה.
תגיד עמוס, אפשר להשליך בין מה שמתרחש ביחסים בין ישראל לפלסטינים לתהליך שמתרחש בין העולם המערבי לאיראן? כלומר, יש פה גוש אחד גדול שמנסה ליצור בכל זאת הסכם עם איראן למרות הסיכונים ולמרות ההתראות שאנחנו שומעים מכל מיני גורמים שונים, מול איראן שמשחקת את המשחק, וכולנו יודעים מה היא מסתירה מאחור וחותרת בכל דרך להגיע לנשק גרעיני. והנה, אולי זה דומה למה שקורה אצלנו. אנחנו אומרים, בואו נעשה שלום, נוותר על א' וב', ובכלל בצד השני מתכוונים לשיח אחר או למשהו אחר.
תשמע, זה לפי דעתי תוצאה, מה שאמרת עכשיו זה תוצאה של הפרופגנדה הישראלית, שכולם אומרים, אין פרטנר, אין על מה לדבר, אין עם מי לדבר, הם לא מוכנים. הם לא מוכנים האלה, אז אתה יודע, אני שאלתי כמה שרים בממשלה, תגיד, נפגשת עם אבו מאזן? דיברת איתו פעם? לא, לא. זאת אומרת, ראש הממשלה לא נפגש איתו, אף אחד לא, זאת אומרת...
כן, אבל דעותיו ידועות, האיש מכחיש שואה, הם לא רוצים אותנו כאן, בדיוק כמו האיראנים.
באמת, באמת. בוא נבחין בין אמירות שנאמרו לפני עשרות שנים לבין אמירות שנאמרות עכשיו, ואין שום השוואה בין האיראנים לפלסטינים. האיראנים זאת מעצמה עצומה עם אמצעים מאוד, מאוד גדולים. הפלסטינים, עם כל הכבוד, הם בכלל קיימים רק כי הם נסמכים על, על, על מתנות של מדינות אירופה והמדינות התומכות. אי אפשר בכלל לעשות את ההשוואה הזאת. אבל ישראל הייתה צריכה לראות בזה מטרה שלה, שהיא צריכה לקדם ולעשות מאמץ, ואפילו נניח שיש אנשים שמתנגדים לזה, או יותר קיצוניים בקרב הפלסטינים, אבל שישראל תראה שזה דבר שחשוב לה, שהיא רוצה להגיע להסדרים הפלסטינים. ואני חושב שלא רק צריך להראות שזה חשוב, כי זה באמת חשוב לישראל. ישראל אבל בעצם מראה שזה לא מעניין אותה, מסיבה הפוכה למה שאתה אמרת, כי היא חושבת שהפלסטינים הם חלשים, אין להם אמצעים, אין להם המקסימום שהם יכולים לעשות זה לזרוק אבנים, אז קל לצפצף עליהם.
כן, הדברים שלך ברורים, ומעניין אחרי שהגדרנו את העמדה הזו כעמדה שמאלנית, מה עמדתכם בעניין איראן? האם יש בכלל איזושהי אמירה...
אני חושב שבעניין של איראן, בעניין של איראן, הרי ברור, זה לא החלטה של ממשלת ישראל כזאת, או ממשלת ישראל אחרת, שיש לה השפעה מהותית על המהלך שקורה עם איראן מצד אחד. אבל מצד שני, אני חושב שמה שקורה עם איראן, זה אחד הכישלונות הגדולים של ראש הממשלה. בגלל שראש הממשלה טען, ואפשר להגן על הטענה הזאת, שההתגרענות של איראן היא בעיה מרכזית במדינת ישראל. אבל אם ההתגרענות של איראן היא הבעיה המרכזית לגבי ישראל, אז מן הדין הוא שאתה תפתח יחסים כאלה עם נשיא ארצות הברית, של אינטימיות, של יכולת להידבר בצורה אישית ולהגיע להבנה במשך שש השנים ששניהם בראשי המדינות, ולא תעשה בדיוק את ההפך כדי שלא תהיה לך בעצם כמעט שום השפעה, ולנסות לחוף השפעה על נשיא ארצות הברית דרך הקונגרס, אז כנראה זה לא ילך. אני חושב שזה, אם בכלל לישראל הייתה יכולה להיות השפעה כאן, היא הייתה יכולה להיות השפעה אם ראש הממשלה היה מחליט שהוא צריך להגיע להבנה עם הנשיא אובמה, גם אם ההבנה הזאת מחייבת יחס רציני למסע ומתן המדיני עם הפלסטינים. ואת זה לדעתי ראש הממשלה לא רצה. הוא לא רצה לשלם את המחיר של מסע ומתן רציני עם הפלסטינים, בגלל שהממשלה שלו נשענה על הבית היהודי, ועל אנשי הבית, אנשים זהים לאנשי הבית היהודי שנמצאים בליכוד. וראש הממשלה החליט שהקיום הממשלה יותר חשוב מאשר להגיע עם הנשיא אובמה להבנות שאולי היו מביאות להישגים אחרים במסע ומתן עם איראן, אני לא יודע את זה, אבל בכל אופן, הדרך שבה הוא הלך, של אימות פומבי, לאורך תקופה מאוד ארוכה, עם נשיא ארצות הברית, אז אין לו לבוא בטענות, אין לו לעצמו, בסוגיה הזאת. יכול להיות שגם אילו הכל היה נפלא ביחסים ביניהם, אז התוצאה הייתה אותו דבר, אני לא יודע. אבל ברור ש... הוא ניטל מהשפעה ברגע שהוא יפנה גב לנשיא אובמה.
גישה מעניינת, רק נאמר בסוגריים, שמדברים על איראן ועל הסוגיה הזו בכלל, יש גם הרבה מאוד נושאים שהציבור לא מודע אליהם, דברים שקשורים לביטחון, ואולי ראש הממשלה יודע דברים שאנחנו לא יודעים, קצת קשה לקבוע או לומר דעה בעניין הזה כשאנחנו רואים רק את חלקה של התמונה, אבל זה בהחלט בסדר. המול של עיתון הארץ, עמוס שוקן, תודה.
אני רוצה להגיד לך עוד משפט בהקשר הזה.
כן.
בראשית 1993, יצחק רבין דיבר בכנסת, והוא אמר שם את הדבר הבא. שנייה. הוא אמר ככה. איראן נמצאת, אני אומר זה היה בינואר 93, הוא אמר איראן נמצאת בשלבים הראשונים של מאמץ לרכישת יכולת לא קונבנציונלית בכלל וגרעינית בפרט. אנו מעריכים כי לאיראן יש היום את כוח האדם המתאים והמשאבים המספיקים לרכישת נשק גרעיני בתוך 10 שנים. אנו עוקבים אחרי הפעילות הגרעינית האיראנית יחד עם גורמים נוספים בקהילה הבינלאומית. הם לא הסתירו את העובדה שהאפשרות שאיראן תחזיק בידי הנשק גרעיני צריכה להדאיג, וזאת אחת הסיבות שבגללן עלינו לנצל את חלון ההזדמנויות ולהתקדם לשלום. זאת אומרת, רבין בא בכלל בגישה אחרת. הוא אמר, הדרך בין שהתוצאה של איראן תהיה שיש לה נשק גרעיני או שאין לה נשק גרעיני, כדי שאם יהיה לה נשק גרעיני, שהאיום שלו על ישראל יהיה נניח כמו איום הנשק הגרעיני של פקיסטן על ישראל, זה להגיע לשלום בעשר השנים מ-1993.
כלומר שגם הנושא האיראני כבר אז היה כרוך, היה כרוך בהסדר עם הפלסטינים. מעניין, מעניין לשמוע את ההיסטוריה הזו.
זה מה שרבין אמר בכנסת.
כן, כן. עמוס שוקן, מול עיתון הארץ. תודה רבה לך, ידידי.
ושוב, אני גם רוצה להודות לכם על השיחה הזאת שהייתה ביום חמישי בערב
קבוצת המשפיעים. כן.
אני מודה שמאוד פחדתי ממנה, כי יש שם אנשים חדים ומחודדים שמתמצאים מצוין בכל הדברים, אבל אני מאוד נהניתי מזה, אז תודה רבה.
תודה, תודה לך, ערב טוב. עכשיו למסע ומתן הקואליציוני. חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
קרובים לחתימה?
לא הייתי אומר. ממש לא.
אני קורא על רשימת דרישות של הנציגים החרדים, אני לא יודע אם זה הדלפה או לא, אבל מסמכים גם...
או,
של...
או נכון או לא נכון.
או נכון או לא נכון, בדיוק. אז תעשה לנו קצת סדר בדברים האלה.
כדי שאני אהיה מדליף.
לא, לפחות שנדע.
למה?
האם זה הכיוון? מה נדע? זה הדרישות? על זה מדברים? יש דברים שאנחנו לא יודעים?
לא, בגדול יש לנו אמירה מאוד ברורה מצד הליכוד, שמבינים שבמשך שנתיים פגעו באופן סיסטמטי בציבור החרדי, והם מוכנים להחזיר את המצב למה שהיה לפני שנתיים. זו כותרת. למה? כי גם הליכוד מבין שהיה פה ניסיון לפגוע ברקמת היחסים העדינה שיש בין הציבור הזה לציבור הזה, ותוך כדי פגיעה באפשרות שהציבור החרדי יוכל לפה להמשיך לחיות לפי אורח החיים החרדי, אז הליכוד לא אומר היום שהוא לא מעוניין, למרות שהוא היה שותף לכל ההצבעות נגד הציבור החרדי, אבל הוא לא מעוניין כמדיניות שזה יקרה. אני גם רוצה להאמין לו קצת, מכיוון שעד לפני שנתיים, בוודאי שהוא לא היה בתוך ממשלה כזו, הוא לא הוביל ממשלה כזו. בשנתיים האלה הוא נגרר, הוא אומר עכשיו אני רוצה לתקן ולהחזיר את המצב למה שהיה לפני שנתיים. זו הכותרת. ומתוכה, ככל שיש עתיד, היה לה השפעה והיה לה הרבה השפעה בממשלה הקודמת, הם פגעו בהרבה הרבה מאוד סעיפים, ולא כל אחד שנמצא במסע ומתן מכיר את פרטי הפרטים, אז מטבע הדברים לוקח גם זמן לפרט, לומר, להסביר, והמלאכה הזו מטל על, על, על יהדות התורה, שכמו שאמרנו כל הזמן, היא זו שבעצם צריכה להציג ולייצג את היהדות החרדית, לא שחלילה שס חברי הכנסת שלהם לא חרדים, חרדים לכל דבר, אבל כדי לעסוק בנושאים האלה זה מוטל על היהדות החרדית, על יהדות התורה, ואנחנו עושים את זה וזה לוקח זמן, לכן אנחנו נפגשים פעם ועוד פעם ועוד פעם. עכשיו כדי שיהיה לעיתון או לאיזשהו כלי שידוע אחר כותרות, אז הוא צריך להמציא את זה, אז הוא מחבר, הוא זוכר ממה שהוא כתב כשהיכו בנו, שהמשמעות הייתה כך וכך, אז הוא מחבר את כל הכותרות שהיה לו בעבר, הוא בא ואומר, רגע, אם רוצים לתקן את מה שעשו בשנתיים האלה, זה יוצא שיהיה קר וקר וקר וקר.
כלומר, אם חוזרים אחורה בשנתיים, זה הופך להיות התמונה הרחבה מאוד, עם הרבה מאוד סעיפים שקשורים להרבה מאוד דברים, לתחומים שונים, למשרדים רבים.
נכון.
בעקבות מה שקרה כאן בשנתיים האחרונות. אגב, תחדד עוד הפעם את ההבדל ביניכם לבין ש"ס?
ש"ס, חברי הכנסת שלהם הם חרדים בהחלט לכל דבר. אין לא ספק, הם שותפים איתנו בדאגה, אבל להציג את הדברים, אנחנו צריכים לפרט את זה, כי הם עושים מלאכה. איך הם הכריזו על עצמם, הם מטפלים בכל אלה שמוגדרים כשקופים, וזה כולל גוונים שונים באוכלוסייה, חילונים, מסורתיים, דתיים. הבסיס המרכזי של יהדות התורה זה הציבור החרדי, ולכן אנחנו עושים את המלאכה הזו בהסכמה עם ש"ס. ש"ס מודעת לכל הפרטים, גם הם רוצים שנתקן את הדברים האלה, ואת זה אנחנו עושים, וזה לוקח זמן, כי לפיד ואנשיו עבדו יותר מאשר 24 שעות ביממה, וקלקלו הרבה, לכן אנחנו צריכים לנסות להעלות את הדברים, ולרענן, ולהסביר, ולומר גם מה צריך לעשות כדי לתקן.
כן. אז אם אנחנו ננסה רגע לתמצת בכותרות את הנושאים המרכזיים הללו...
כותרת אחת. עוזרת אחת.
להחזיר את המצב בשנתיים.
להחזיר את המצב לפי מה שהיה לפני שנתיים.
אוקיי, אז זה אומר כך, קצבאות הילדים, תקציבי הישיבות, חוק הגיוס.
אני לא הרשם של הרדיו שאיתו אני מדבר, ואני לא מחבר סעיף לסעיף, מחיר למחיר.
לא, אני רוצה לשמוע, פורש, נקודה אחת. מה הנושא שעליו מנהלים מסע ומתן ארוך, או מה... מבחינת הליכוד, מהווה בעיה לחזור בשנתיים לאחור.
אני לא שמעתי שיש בעיה, אבל כל דבר אתה צריך להסביר. ולכל דבר לפעמים גם יכול להיות פרשוניות שונות. וכדי שאנחנו נהיה על אותו מסלול, עם אותו פירוש, אז אנחנו צריכים לפעמים להתמקח ולהתווכח מה בדיוק היה בתאריך הזה והזה, ומה זה נולד, ומה היה העיוות, איך העיוות נוצר, האם העיוות נוצר בשנתיים האחרונות, או יש לו איזשהו... זרעים מקדנציה קודמת, הדברים האלו הם מתלבנים.
אוקיי, אני יודע על צוות משותף שלכם ושל ש"ס, שמנהל ביחד את כל השיח החרדי, יש דברים שאתם עושים בנפרד מש"ס, בנושאים הללו, העקרוניים שקשורים לציבור החרדי?
אני לא יודע בזוג על סמך מה אתה מחבר משפט של צוות משותף, אני נמצא במסעים מתנים איתם יהדות התורה, אנחנו צוות של שלושה, הרב ליצמן, הרב גפני ואנוכי. לש"ס יש צוות אחר לגמרי. זה שש"ס יודעת על מה אנחנו מדברים, וש"ס הודיע גם...
אין שיחות משותפות, כלומר, ביניכם. אין שיחות שאתם באים אליהם כמפלגה של 13 מנדטים ביחד, ובאים לדון על הנושאים העקרוניים.
אנחנו כיהדות התורה מדברים, רק כשאנחנו מעלים את הנושאים, אנחנו אומרים... שהנושאים האלה, אם נניח ש"ס לא דיברה עליהם, אז הם בעצם נושאים שמעניינים 13 חברי כנסת, אבל אנחנו מדברים בשם יהדות התורה. ברור לנו, כמו שברור לכתי שש"ס מדברת על הפגיעה בעולם התורה, אז ש"ס גם יכולה לומר, זה לא רק אנחנו ש"ס, זה גם יהדות התורה. אבל אני יודע מה שאנחנו מדברים. כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על הנושאים שפגעו ביהדות החרדית, וגם אם נניח הם מסתכלים עלינו כשישה, אנחנו אומרים להם, אבל הנושאים האלה הם חשובים גם לש"ס, אז יש 13 חברי כנסת.
תגיד הרב פרוש, תפקיד של סגן שר השיכון בימים הללו, הוא עם עוצמה וכוח כמו שהיה לך בעבר, בתחילת שנות ה-90, שהצלחת לפעול הרבה מאוד בנושא הדיור.
מאחר וזה מאוד נוח להסביר, אז אני אתייחס לזה, ולא מעבר לכך בכל מה שקשור לתפקידים. ואני אסביר גם למה, אבל אם אתה שואל אותי, דומה של סגן שר השיכון היום לסגן שר השיכון באמצע שנות ה-90, ממש לא. אז הייתי סגן שר השיכון, כאשר לא היה שר במשרד, השר הממונה היה ראש הממשלה, ולכן אני הייתי במשרד השיכון ופעלתי כמו שאני הבנתי שאני צריך לפעול, ועשיתי לכל חלקי האוכלוסיות, כמובן שגם לא שכחתי את החרדים, אבל אני קיבלתי נזיפות ממבקר המדינה דאז על כך שאני חרקתי בעשייה טובה אצל הדרוזים, או עוד כל מיני פעולות כאלה, וזה עשיתי בתפקיד. אז היום אם אני אהיה באיזשהו משרד כלשהו, לא כלשהו, משרד שמעניין את הציבור החרדי וצריך לתקן שם, אז הרי ודאי יהיה במשרד שיש לו שר, וכששר נמצא אז הסמכויות בידיו. אז זה בוודאי שונה.
כלומר, שאגב, רק שנדע, אתה בא בתור אחרי חלוקת התפקידים של חבר הכנסת ליצמן וגפני, אתה השלישי.
אני השלישי עומד ברשימה, כן.
אז עדיף שר, סגן שר החינוך מדבריך.
אני לא יודע איך יכולת להביא מדבריי.
כן, סגן שר שיקון.
וגם במשרד השיקון יהיה שר שהוא ינווט את המשרד, ולא
כן,
אני.
כן, לפחות יהיה לך תחום באחריותך במשרד החינוך.
בוא נסכם שכמו שאמרתי קודם, אני לא חושב שכאשר המסע ומתן לא יסתיים ולא סיכמנו סופית על הרבה נושאים, אז חבל לי לדבר ולהצטייר כנושא שהנושא הוא עתיק או עתיקים, בו בזמן שזה לא כך, אצלנו ביהדות התורה זה לא כך.
שאלה אחרונה, הרב פרוש, עד כמה דיווחים על מסע ומתן עקיף או מאחורי הקלעים עם המחנה הציוני נכונים, מה אתה יודע לספר לנו על זה?
אני ממש לא מעודכן, אני רק יודע לתת לך הערכה, וההשערה שלי היא שכל הדיווחים על הדברים האלה הם ממש לא נכונים. לדעתי מי שעושה את זה פוגע בהרצוג. הרצוג יצא וגרר את מפלגת העבודה מתוך אמירה שמפלגת העבודה חייבת להוכיח שהיא אלטרנטיבה לשלטון, וכשהוא הבין, הרצוג כאשר הבין שהוא המועמד להחליף את נתניהו, הוא בעצם נתן את המוטיבציה לבחירות חדשות. עכשיו, איך טוב, איך הרצוג יכול להיכנס פתאום לממשלת אחדות בראשות נתניהו, כאשר כל המסר בבחירות של המחנה הציוני היה שהנושא המדיני תקוע, אנחנו תקועים עם הכלכלה, נתניהו תוקע את הכל, אי אפשר איתו שום דבר לו, אז מה
איך זה ייראה פתאום, אתה אומר? כן, אולי עושים, אני אומר, אתה צודק, איך זה ייראה פתאום אם ייכנסו לממשלה, אולי עושים את זה כדי...
אז מי שעושה את זה להרצוג, מי שמדבר על זה שהרצוג חושב ללכת לממשלת אחדות, פשוט פוגע בממסד הזה שקוראים לזה פוליטיקאים. הפוליטיקאים הם לא עד כדי כך ירדו לטיוטה התחתונה שמסוגלים אחרי עוד אין שבועיים מאז שעזבנו את הבחירות, זה כבר להפוך, הרצוג יכול להפוך את
הקרקיה
ולהיות חבר של נתניהו ולהיות שר בכיר בממשלה שלה, זה לא נראה לי. לכן אני חושב
על זה אפשר להתווכח, הרב פרוש, פוליטיקאים זה אנשים שאין להם כן ולהם לא.
לא מסכים, ואני בטוח שהרצוג לא רוצה שיבזו אותו כך.
וואה, דואג להרצוג. הרב מאיר פרוש, תודה.
אני דואג לתדמית של הפוליטיקאים.
תודה רבה לך על השיחה הזו, ערב טוב.
ערב טוב.
תודה, פרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם כתבנו גואל ואקנין, שלום גואל.
ערב טוב אבי.
בראשי פרקים, ההתקדמות במסע ומתן, איפה אנחנו עומדים?
טוב, קודם כל, אנשי הצוות המסע ומתן של כולנו יגיעו, נמצאים, מגיעים למפגש הזה, אותו מפגש שבוטל למעשה בסוף שבוע שעבר, הם יקיימו את היום, הם מבינים שאת החשבונות האישיים ואת כל הסגירות שרוצים לעשות עושים סביב שולחן ולא בהחרמות כאלה ואחרות, אבל גם עם מפלגת העבודה יש אמירה מאוד מעניינת, הוא כותב היום בעמוד הפייסבוק שלו, יושב ראש עשייה, תן קבל, הוא לא מכחיש את המגעים על ממשלת אחדות, הוא גם לא אומר שדבר כזה לא יהיה, אבל הוא אומר, אני מציע לכם שהפעם תאמינו לנתניהו, תהיה רק ממשלת ימין, נתניהו מצהיר פעם אחר פעם על המחויבות שלו גם לימין וגם לחרדים, וממילא אני לא רואה את האפשרות שתהיה ממשלה איתנו. זאת אומרת שאין פה שלילה מוחלטת, בהחלט הם מבינים שיש דיבורים בעניין, אבל מבחינתו כרגע הדיבורים האלה הם פחות רלוונטיים עד שנתניהו לא יסכים לבוא וללכת למהלך. הוא אומר שם אמירה מאוד מעניינת, הוא אומר שנתניהו זה לא בגין, אין לו את האומץ ללכת למהלכים, אין לו את האומץ לצאת נגד הטייקונים שהם החברים שלו, אין לו את האומץ לעשות מהלך שיעשו פה את החיים טובים יותר, קלים יותר וזולים יותר, ומשכך, כמו על פי המצב כרגע, זה לא הולך להיות, אבל שוב, הוא לא מכחיש שדבר כזה בעתיד כן יכול להיות.
אוקיי, גואל ואקנין, תודה לך על הדיווח הזה.
ערב טוב.
ערב טוב, ואנחנו בערב פסח. בערב פסח יש לנו הרבה מאוד פרסומות, אז אנחנו יוצאים שוב למקבץ. מקווה שלא תטרידו את המפרסמים שלנו. על פרשיית ההטרדות נדבר בשעה הבאה, עכשיו פרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו אל הערעור שעדיין לא הוגש לוועדת הבחירות על תוצאות הבחירות בעקבות מפלגת יחד ואמירותיה כי הבחירות זויפו בעיקר נגדם הרבה מאוד זיופים. היום מכתב של הגאון הרב מאיר מזוז לציבור בו קורא הרב לכל מי שראה שמע על זיופים על פי דין תורה צריך לפנות למוקד שהוקם לצורך העניין הזה. עורך הדין איתמר בן גביר, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב. אם מישהו איכשהו מנהל את הערעור הזה, אם הוא יוגש, זה כנראה אתה.
לא, לא מדויק. יש מגוון עורכי דין שעובדים בשעה זו על הערעור הזה, ואני אחד מתוך הצוות. אבל בעזרת השם, אני מקווה ומאמין שהערעור הזה יוגש בקרוב.
כלומר, מתכוונים להגיש ערעור ולומר גנבו את הבחירות.
תראה, קודם כל נגיד מה שקיים כרגע. מה שקיים כרגע ואנחנו יודעים זה נתונים מטרידים מאוד, מדאיגים מאוד. באמת הרבה מאוד עדויות, הרבה מאוד עדויות של העלמת תקים ושל גניבת תקים ושל יוזמה לפסול בכוונה תקים של קץ. וכאשר מדובר במקרה 2-3, לא קרה כלום, אתה יודע, זה טבעם של בחירות. אבל כאשר מדובר במאות, אם לא אלפי מקרים, אז זה מטריד, זה מדהים.
אתה מאמין שיש 12,000 מקרים כאלה?
אני מאמין שהיה כאן משהו שיטתי. אני מאמין שהיה כאן משהו מאורגן. אני מאמין שזה לא איזושהי יוזמה מקומית, ואני לא רוצה להרחיב יותר מדי בפרטים. אני יכול להגיד שהחומר שמצטבר, ואגב אני לא מכיר את כל החומר, כי הוא נאסף מכל מיני כיוונים, מכיל נתונים שהם מאוד 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 מדהיגים. זה לא עניין, אתה יודע, זה כבר לא עניין של יחד או שס או אגודת ישראל, זה לא עניין גם של ימין ושמאל, זה עניין של אי אפשר לגנוב שלטון, אי אפשר לזייף בחירות, והתחושה מאוד מאוד קשה שמישהו כאן צילף וזייף.
הבנתי. אגב, אתה יודע כמה קולות פסולים יש לקץ בסוף הספירה?
אני גם בנושא הזה אין נתון עד כמה שאני יודע מדויק, קראתי את מה שריבלין כתב, קראתי מה שאחרים כתבו, אני גם השאלה היא איך מחשבים את הקולות הפסולים הללו, אבל מה שברור הוא שמישהו כאן עשה משהו שיטתי, משהו מגמתי, ואני אומר לך, כשאתה אוסף כל כך הרבה עדויות, כל כך הרבה ראיות, שאתה שומע את כל הדברים, בוא, קשה שלא להתרשם שהיה כאן משהו מכוון.
אוקיי, את מי אנחנו מעלים מול איתמר בן גביר? יהודה אבידן? מה אתה צוחק?
שלום איתמר.
יהודה, יהודה, מה שלומך? ערב טוב.
איתמר, בני, מה שלומכם? תגיד לי.
יהודה, אתה יודע, אני... הערכה שלי ליהודה, כולם הרי יודעים שאני למדתי אצל אשתו וכולי וכולי.
אתה לא תלמיד טוב בסוף התברר, תשמע, זה לא יאומן.
בימים האלה יהודה יקבל עוד מעט את התביעה. אגב, לא השבת לי על המכתב, יהודה, מה קרה? אני שלחתי לך מכתב, עדיין לא קיבלתי שום תשובה ממך.
איתמר, אני עדיין מחפש כמה אנשים אני יכול לקלוט במחיר שאתה ביקשת ממני, וכל פעם מתברר שאני יכול לקלוט יותר ויותר.
טוב, בואו נתקדם לעניין שלנו.
תראה, בבחירות הקודמות...
יהודה, אתה חבר ועדת הבחירות, ולצורך כך אתה עולה לשידור, אתה...
בבחירות הקודמות, אבי, היה נקרא דומה, ואני, אתה יודע, הפעם אני אומר להבדיל, בסדר, אז אני אהיה נחמד עם איתמר, ואני אומר להבדיל. וכל בסנה, גם כן, יצא... זה אותם אמירות, אותם מילים ואותם משפטים. עזוב אותך שכבר פעם שעברה אם כן היה אותם מילים ואותם משפטים על ידי אמנון יצחק וחיים אמסלם, אבל אמנון יצחק עשה את זה גם כן בכל מיני וידאויים וכל מיני מקומות, וגם כן שמה שמעת, ואופס, הכל פרח. אבל טלב אלסאנע גם כן בא אלינו והשתולל ואמר, גנבו לי, אכלו לי, שתו לי, עשו לי, ואמרו לו, תשמע, בבקשה, לך תערער. והוא אמר, אני אערער ואני אסוף, ואסף, כמו שאומר איתמר, אסף עדויות שכל מיני אנשים ועשו לי ואכלו לי ושתו לי, והנה הגיש ערעור, ותרימו טלפון ותפתחו את הבג"ץ שהגיש את העתירה שהגיש, ולא היה ולא נברא לא מיני ולא מקצתי.
אוקיי, יהודה, כמה קולות פסולים יש?
אני יודע מה איתמר עושה כרגע. הרי אין דבר, אם זה היה מבחינת אמירות כאלה, מבחינת תביעת דיבה, הרי איתמר וכל מי שעומד מאחורי זה היה חוטף תביעה מכאן לאמריקה. אלא מהי? מותר לכל בן אדם לאתור, לספר כל מה שהוא רוצה, לומר לבית המשפט, ואחרי זה, תשמע, לא הלך, לא האמינו לי עידו. אז הנה אני אומר לך, תרשמו לכם את זה עכשיו, ותרשום לך את זה איתמר, לרשום את זה, כל מי ששומע אותנו, זה יקליט, והשיחה מוקלטת, וכיוון שהעתירה תהיה השבוע הבא, אין ברירה אחרת, מה לעשות? או שהפגרה נחשבת, אז אולי זה יהיה מיד אחרי החג, אני לא זוכר, זה לא יהיה כבר יכול להיכנס לפסח.
כולל פסח, כולל החג.
אוקיי, כולל פסח, ואז היא תהיה מראה בסוף השבוע הזה, תחילת שבוע הבא, ואז אתה תחכה שבוע, שבועיים, שלוש, יגיבו ועדת הבחירות, תגיד, ויתחילו, והנה אני אומר לך, בעוד חודש אנחנו ניפגש כאן, ולא יהיה בזה אפילו קמצוץ של אמת מכל מה שנאמר, ואני חושב שהיא...
רשמנו, יהודה, רשמנו, בוא, אתה יכול ברשותך, יהודה, לתת לנו רגע מספר כמה קולות פסולים?
תראה, ליחד יש, בסך הכל, 311 קולות פסולים שמתפגים, שמתפצלים על פני, יש מספר פסילות לפתקים. יש לך...
יש פתק עם קשקוש עליו, יש פתק שמגלה מזהות המצביע, יש שני פתקים באותה מעטפה.
אז זה 91.
ביחד כל הפסולים הללו זה 300 ומשהו.
311 במדויק קולות פסולים.
כמה יש לשעס אגב?
מה?
כמה יש לשעס?
לשעס יש 896, אם מעניין אותך לאגודה יש להם 833, ולמפלגת העבודה יש 2633, ולליכוד יש 4854,
איתמר, מה המטרה שלכם בסיפור הזה?
מה?
אני שואל את איתמר בן גביר, מה המטרה בסיפור? הרי אתה גם אדם מפוקח, אתה ריאלי, אתה עורך דין, אתה יודע שהרי לא תיכנסו לכנסת.
לא, לא, הלוואי לא לכנס. גם אמת...
רגע, יהודה, תן לו לענות, יהודה. הזמן שלנו קצר, תן לאיתמר להגיב.
אני חיבתי אותך, נתתי לך לדבר, בוא תיתן לי לדבר. תראה, קודם כל, אני קצת תמוה שיהודה אבידן עולה מולי. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שיהיה מי שאיתן על ראש הגנב בוער הכובע. אוהב איתם יהודה אבידן קו ומזדעק. מה קרה?
כי הוא חבר ועדת הבחירות.
לא, אני אומר לך למה. כשעומד הבוס שלך לשעבר, הבוס שלך, כן? שעומד הבוס שלך מעל כל במה,
אין לנו זמן, באמת שאין לנו זמן, רק שנייה, יהודה.
ששאס גלבו לו את הבחירות ועשו מעצי.
איתמר, בוא תתייחס לגופם של דברים, מה העניין?
נוראה, בוודאי שאני אעלה מול.
אוקיי, איתמר בן גביר ניתק את השיחה.
לא אתה.
אוקיי, הוא ניתק את השיחה, יהודה, כי קשה לנהל ככה, אוקיי. טוב. יהודה אבידן, תודה רבה לך. אם אין לנו זמן בשעה הבאה, אז נביא תגובה של איתמר בן גביר לשאלה שנשאלה כאן, האם בצורה רגלית לא כדאי להתקפל ולרדת מהסיפור הזה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה. עורכת אסתי פלד על הביצוע הטכני מנדי אור ו... אוקיי, כאן אבי מימרן, תודה גם לאשר גרייבר, אנחנו נשוב מיד אחרי חדשות השעה 8.
המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית, בצוות אסתי פלד העורכת, מנדי אור על הביצוע הטכני, ואנחנו פותחים עם כתבנו, עם פרשננו מני גירה. שלום מני.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. בוא נסכם את פרשיית ההטרדות, נקרא לה כך, עד לשלב זה. מה קרה בבית המשפט ביום שישי? איכן הדברים עומדים היום?
כן, אז פרשת ההטרדות, המשטרה מבצעת מעצרים של כמה עשרות אנשים בטענה שהם התארגנו להטריד חברות ומנכלים של חברות בצורה בלתי חוקית. סופה של, לפחות של המעצר, זה שאדם אחד, למעשה מי שעומד בראש הפירמידה הזו, הוא זה שישב במעצר יומיים עד ליום שישי. ביום שישי הוא שוחרר, ולמעשה מתוך הדברים שנאמרו בבית המשפט ניתן להבין שיש כן אפשרות חוקית להמשיך לנהל מערכת שכזו. יש מגבלות מסוימות שזה לא יעשה בצורה פלילית, כמו למשל מגבלה לא לקיים חיוגים לאנשים פרטיים לביתם או לטלפונים הסלולריים שלהם, ויש עוד כל מיני מעשים פליליים כמו פריצה לחשבונות, השתלת נעצות בתאים קוליים, וגם התארגנות שיש בה משום סחיטה, כלומר שמראש אומרים לבן אדם, אם לא תעשה כך וכך, אם לא תפרסם כאן וכאן, אנחנו נטריד אותך, שזה כבר סחיטה באיומים וזה כבר הגדרה אחרת. והשאלה המעניינת היא מי כאן ואילך לאיפה הסיפור הזה הולך. עורך הדין של המיוטג, עורך דין ססיגז, שהתבטא ואמר שהעניין חוקי לחלוטין ואין לו ספק שהמשטרה עוד תתנצל, עובר היום מסכת ההטרדות. גם הוא, הטלפון שלו עובר ומופץ בין קבוצות של אנשים, זה ברשתות וואטסאפ וכדומה, והוא עובר שיחות עד שבאחת השיחות הוא כבר גם הוא כנראה נשבר ומשגר איזושהי עברה שמעבר לחיוג פעמיים עם חייגים זה כבר בגדר התרדה וזה כן לא חוקי. בקיצור, הסוגיה הזו לפי דעתי תתגלגל לבית המשפט שיצטרך לקבוע כנראה גם מבחינה תקדימית בכל הסיפור הזה של הטרדות טלפוניות והתארגנות להטרדות טלפון, כי זאת צריך לומר, היה קו ייעודי ומיוחד שבו למעשה דרך הקו הזה, רק בהקשה על מקש אחד, שניים או שלוש, המחייגים פשוט מאוד עברו אוטומטית אל הבן אדם שאותו צריך להטריד היום, אל המנכ״ל או אל החברה הזו, כך עבדה השיטה, והמפעיל של השיטה הזו אפילו התפרנס מההתארגנות הזו.
מני גרה, תודה לך על תמונת מצב הזו. עכשיו אנחנו פונים אל אברהם טריגר, שלום לך.
שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך. שוחררת ביום שישי, קודם כל, מה קרה שם במעצר? מה נשאלת בחקירות? מה אמרת להגנתך?
טוב, אני בדיוק בחדר חקירות, אני לא חושב שאני יכול לפרט, כל עוד לא קיבלתי את האישור ולא אותם במעצר הבית, מחשש לכל פנים המשטרת איתם, לשיבוש הליכי חקירה. אז לא ניכנס לגופם של פרטים בדיוק בחדר חקירות, אבל פחות או יותר הנושא היה, השארתי את כל מה שידוע לכולם שאני עוסק בו, מעולם לא הסתרתי זאת, וסתם דבר שהוא אגב ראוי לציין, שהמשטרה הגיעה כי זה יכול להקטע איזושהי תגלית, חקירה סמויה, שמדובר בקשקושים, בבולי סרק, כי הדברים היו ידועים לכל מי שרק היה לו יד והשם בדברים האלה, הדברים האלה אני אוחז, כולם, כל מי שקצת נחשף לדברים, אוחז זה לגיטימי ביותר, שאנשים מביאים את הכאב שבליבם, ושואלים את שירות הפרחנים, את המנהלי השברות, למה הם עושים זאת, לא ראיתי, וגם המשטרה לא הצליחה להשיג לי איזשהו מסמך או איום, כפי שהציג את הדובר שלפניי, הכותרות שיצאו אז איום וסחיטה, לא ראיתי מכתב או טלפון אחד של איום, וסחיטה, כמובן שלא, הייתה כאן הבעת מחאה, הבעת כאב של ציבור שלם שמוחרם, נרדף, וזאת ללא שום הצדקה, כמובן שוודאי לא הצדקה כלכלית, לא הצדקה הגיונית, כמובן החברות שלא פונות אליו, לא נתנות את השירות המינימלי של מידע, של איזו שפנייה, כאילו לא קיים, ציבור ענק, גדול מאוד, עיתון שנחשף בפני קהל גדול, כפי שמוכיח סקר TGI, ואני חושב שזכותו של כל אדם, כל הכוח, כל קורא, שמרגיש שמחרימים אותו, זה לבנות לחברה ולידע אותה, כך שמתאים אותה בעניין הזה.
אוקיי, אז אתה אומר בעצם אתה לא מסתיר דבר, זוהי פעילות שנעשתה בצורה לגיטימית כדי למחות בפני אותם בעלי חברות. אני רוצה לשאול אותך על אופי הפעילות. אתה הקמת קו מאבק לפני מה? קצת יותר משנה, נכון?
נכון.
בקו הזה מנויים הרבה מאוד אנשים ששומעים הוראות, אתה נותן להם מספרי טלפון של עסקים, חברות במשרדים, בבתיהם, הטלפונים הסלולריים, ואומר לפנות אליהם, אתה לא קורא להם להטריד, או להתקשר באמצע הלילה, או חס ושלום לקלל אותם, אלא לדבר איתם בצורה לגיטימית, נכון?
מדגיש את הפורש כמעט כל פעם, אני רואה כשאני לא קורא, אני אומר הפורש, לפנות בצורה מכובדת, בצורה לגיטימית, בזמנים של שעות עבודה, ולא בשעות מנוחה, הדברים אלה נאמרו לא פעם ולא פעמיים בקו, וכל
כלומר, מבחינתך, לקו, אם יש עסקים שהוטרדו בשעות הלילה בבתיהם, בעלי עסקים שהתקשרו לטלפון הסולרי שלהם בשעות לא שעות, או אנשים שדיברו איתם בצורה לא מכובדת, גם לטענתך זה מעשה שלא יעשה.
זה לא יעשה, ואני לא יודע אם נעשה בכלל, אני רק יודע להגיד לך יותר מפורש, שיש אנשים שהתחזו לציבור בני התורה, והתקשרו אפילו בשמי, כך לפי מה שאני מבין. אם עולה אדם לאיזשהו רעיון באיזשהו מקום, שלא יודע כמה דברי בית נמרים שם, ומצוין שאני התקשרתי לבנת הלילה, ודיברתי נגד גדולי ישראל, שכל מי שמכיר אותי יודע שאני לא מתקשר אף פעם לאף אחד, חוץ משאני מקבל עצמי חווי הטרדות רבות באמצע הלילה, מטלפונים חסויים ושאינם חסויים, אני עצמי בקושי מתקשר לא לחברות ולא לאף אחד אחר, לא, זה לא, אני רק בדרך כלל יותר עומד על עם ההוראות, אבל לא עשיתי זאת, ולא אומר, מעולם לא פתחתי את פי נגד גדולי ישראל, אני מכבד את כולם, כולם כפי שנחשפים אלפי מאזיני הקו, כולם יודעים כמה אני מכבד את כולם, בקו עצמו לפנימי, הסגור אני מכבד מאוד את כולם, בוודאי שלא בשיחות עם אחרות, אם אומר אדם שאני אתקשר אליו בשם אברהם טריגר וכך על כך אמר, אז או שהוא משקר, או שאנשים אחרים יזדהו בשמי, אני יודע עוד סיפורים okay. כאלה אחרים.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך את מהות העניין. בעל עסק, עושה לעצמו חשבון, חשבון כלכלי, הוא אומר נכון, אני מחרים ציבור מסוים, אני לא מפרסם באפלס, אבל אם אני אפרסם באפלס, אני אוחרם על ידי ציבור אחר, שהוא גדול יותר, שמביא לי אולי יותר לקוחות, אתה יודע, כל עסק והשיקולים שלו, אז השיקול מבחינתו הוא שיקול כלכלי גרידה, לגיטימי, מותר לו להחליט אם הוא רוצה ללכת בדרך הזו, או בדרך השנייה, או בחר בדרך השנייה. מה אתם רוצים ממנו?
קודם כל זה בעצם אומר שציבור גדול שאומר לו מפורש, אם אתה תפרסם בביטון עולם התורה הפלס, נחרים אותך. זה גם דבר שהוא לא מקובל, שציבור סתם, ציבור כאילו...
זה מה שאתם עושים, אתם מחרימים גם כן אנשים שלא מפרסמים בפלס.
רגע,
זה לגיטימי בכם בעיניך.
אבי, אבי, תן לי לגמור.
כן.
בעצם אתה אומר לציבור שיש לו פרסמות, יש לו הכרה, יש לו את הכבוד שהוא מקבל, ואת היחס שהוא מקבל מחברות, אומרות לו, אם אתה תכיר בעוד בן אדם, נחרים אותך. זה נראה לי דבר קצת מופקע, לעומת זאת באים ציבור. אין לנו בעיה שיפה פרסמות בית נאמן 1,000 עמודים. לא זה הנקודה ולא זה הבעיה. אין גם בעיה שמפרסם איפה שהוא רוצה. יש כאן עניין שפונים לחברות. איך אתם מתעלמים מלקוחות? אני חבר...
אין בעיה, אבל שוב, זכותו של ציבור...
רגע, אני מבוצר בקופת חולים.
אני מבין מה שאתה אומר, בוא נתקדם, בוא תענה לי על השאלה הבאה. אני מבין מה שאתה אומר, ואני מכבד גם את מה שאתה אומר. בוא נניח שזה לגיטימי.
כן,
יש לו זכותו, הוא יש לו עסק, הוא אומר רק שנייה, העיתון הזה מביא לי 20 לקוחות, העיתון הזה מביא לי 50 לקוחות. בחישוב כלכלי אני מפרסם אצלם, ולא אצלכם.
אתה יודע מה הייתי עושה בחישוב כלכלי, כל עסק עושה, אם אני מפרסם כאן, מפסיד 20 לקוחות, אם אני מפרסם כאן, מפסיד 50, אני לא מפרסם לא כאן ולא כאן, אני לא מפסיד אף אחד.
אבל זו זכותו של בעל העסק להחליט. זו זכותו של בעל העסק להחליט, מה אתם רוצים ממנו?
זה בדיוק הנקודה. בעל עסק לא מחליט ככה. מתאים אותו חברות הפרסום פונות אליו, ואומרות לו, תשמע, ויש פה סיפורים על גבי סיפורים. החברות הגדולות לא יודעות מה קורה בציבור החרדי. חד וחלק, והם אומרים זאת מפורש, הם אומרים זאת, אנחנו לא שקועים במגזר החרדי, יש לנו עצות ממשרדי הפרסום. עכשיו, העצה, בוא נסתכל שיקול הגיוני לפני מה משרד הפרסום אומר לו. שיקול הגיוני של בעל מפעל, בעל עסק, בעל קופה, יש לי מפה אני מפסיד 2,000 אנשים כאן, מפה אני מפסיד 2,000 יותר,
אוקיי.
Okay.
אברהם טריגר, שאלה משמעותית. אחרי שנה שקו המאבק פעיל והרבה מאוד בעלי עסקים הוטרדו בשיחות טלפון בכמויות אדירות.
אני לא חושב שפנו אליהם ודיברו איתם.
אוקיי, אז אתה תקרא לזה שדיברו איתם, אני אקרא לזה שהם הוטרדו, כי בסוף אם אני אתקשר אליך 30, 50, 70 פעם ביום, אתה תגיד שמטרדים אותך, לא תוכל לעבוד. האם יצא לכם מזה בסוף איזושהי פרסומת? האם קיבלתם עמוד לעיתון הפלס כתוצאה מהטרדות הללו, עזוב, מהפעילות הזו?
קודם כל יצא, אם אתה רוצה שמות, יצא הרבה, אבל אני לא אכנס לגופם, אתה רוצה שמות דווקא?
תן שם אחד ככה, רק שנדע על מה מדובר.
מחסני חשמל, שתי עמודים, סמיכות פריד עמוד, לפעם התחיל לפרסם רק אחרי שהוא הבין שאי אפשר להתעלם בציבור, כי הציבור יודע לעמוד על הרגליים וגם לשתוק איך אתם פוגעים בנו בזכות המידע. ויש עוד הרבה חברות, זה רק אם אני כדיחה שלושה, ביקשת את הגדולים. ויש עוד...
עכשיו לשאלה הבאה, אני שומע, אוקיי, אתה אומר שיצא לכם מזה.
אבל זה לא רק 70, אני רוצה רק להוסיף, אבי, מדובר כאן במאבק ארוך טווח, שאין ספק שהחברות מבינות. אי אפשר להתעלם מציבור, ציבור שלא היה בכלל מודע, שהם לא היו מודעים לקיומו, פתאום קם על הרגליים והתחיל לצעוק, למה אתם מחרימים אותנו? התחיל לפנות אליהם, פתאום הם התגלו למצב שלא יודע, החברות הפרסום בכלל לא סיפרו לו שיש כאן ציבור שהם לא פונים אליו. הרבה חברות ראו את זה, צריכו לעשות חושבים פעמל. הדבר הזה לאט לאט נזק, לאט לאט מבינים...
עכשיו אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה, ואולי המשמעותית ביותר. זה מותר על פי ההלכה. איפה דעת תורה בעניין הזה? להטריד בן אדם בבית שלו, להתקשר אליו, כי הוא נשמע לרבותיו, גדולי ישראל שלא אומרים לו, אסור לקרוא את עיתון הפלס, אסור להכניס אותו הביתה, אסור לפרסם. איש איש ורבותיו, לך יש את הרב שלך, ויש ציבור אחר שיש להם רב אחר. והם שומעים לרב שלהם, לגדולי ישראל, בואו אפילו נקרא בשמותיהם, למרנן ורבנן, מרן רב חיים קניבסקי, ורבנים שכתבו ואמרו לא לפרסם בעיתון הפלס, לא לקרוא את העיתון הזה, לא להכניס אותו הביתה וכו', והם שומעים לרבותיהם. אז במקום שאתה תגיד, אוקיי, זה הרבנים שלהם, זה הרבנים שלי, אני אפנה למי שפונה לרבנים שלי, אבל שאתה מטריד אנשים, כי הם נשמעים לרבותיהם, ואתה פונה אליהם בשעות, בהרבה מאוד שיחות, מפריע להם בעבודה, מקשה להם את היום-יום, זה מותר על פי ההלכה.
לא הבנתי, רגע, תנובה יש לרבנים מהרב שטיימן ורטן קניאזסקי, הם הרבנים של תנובה, הם הרבנים של קופת חולים מאוחדת וקופת חולים מקבי,
כן,
הם הרבנים של חברת ילית,
כן,
מה פתאום?
כן, פתאום ורמסס, מה זה מה פתאום? אתה תחליט, אתה תחליט למי הרב של מי?
אני לא אחליט, אני יודע...
חברת תנובה אומרת לעצמה, הלקוחות שלי יש להם רב, והרב הזה אמר ככה, אני הולך עם הלקוחות שלי. יש לי נכון מיעוט של לקוחות שהולך לרב אחר.
אתה יודע שזה לא נכון. אתה יודע שהמציאות היא שהחברות האלה פעלות כלכלי נטו, אלה הם רבנים. הם מפרסמים גם באינטרנט, למרות שנסו על ידי כל הרבנים, הם מפרסמים בשבועונים.
אבל אתה פונה לחברות הפרסום, חברות הפרסום החרדים, כולם אנשים בני תורה שיש להם רבנים.
מי זה בני תורה? מי? מכבי יש לרבנים?
לא, יש לה חברת פרסום, יש לה חברת פרסום שהיא מנהלת לה את הפרסום, והיא אומרת מה שהמפרסמים שלי, הפרסומאים שלי יחליטו, זה מה שאני אעשה, והפרסומאים שלה יש לה רבנים. יש להם רבנים.
אז בוא נגיד לך, את הפרסומאים של בולטון, שזה אדמו מבלז, לא אמר שעשו לפרסם בפלס. הפרסומאי של מימן, שזה ויז'ניץ, לא אמר שעשו לפרסם בפלס. מי אתה מדבר? על שי איזקוביץ', שאין לו כמעט חברה שמפרסם?
אנחנו היינו כאן בשבוע שעבר את יוני פוזן לשידור, בעל חברת יפה נוף, אדם חרדי שיש לו רבנים, ופרסם בפלס עד שיצא המכתב הזה.
לא נכון, אז בוא תבדוק קצת בהיסטוריה. יוני פוזן, תזדוק את זה טוב, פרסם באפלס גם אחרי שיצא מכתב הרבנים נגד איסור הפרסום באפלס. שנה שעברה, לקראת פורים, אחרי מכתב הרבנים, הוא פרסם באפלס קצת אחרי, ונגד לך למה? זה אחרי שנסגר לו ההסכמים יצד, שהוא מקבל כמעט בחינם מודעות, בתנאי שהוא לא מפרסם באפלס. אז יוני פוזן, עם כל הכבוד לו, יש לנו ידיעות ברורות, לפני שנה וחצי שמעתי אותם, לפני המכתב, שהוא פרסם באפלס בהתחלה כדי לקבל מחיר זול מייצד. אז עם כל הכבוד יוני פוזן, שלא ישקר בשידור, חבל. יש לנו ידיעות ברורות על מה בדיוק היה התהליך, מה הוא רצה להרוויח, ולמה הוא הפסיק לפרסם בפלס בהתחלה, הוא טען בגלל טרור. אז עם כל הכבוד אני פוזן, בדיוק, הוא לא דיבר אמת כאן.
הבנתי. כלומר, מי שעושה את ההחלטה הזאת, זה אתה. אתה מחליט, אתה יושב בבית, אתה יושב ומחליט מי הרב של כל אחד, את מי מותר להטריד, את מי לא.
אני יודע שתנומה פונה אליי, אני לא מבין. אתה אומר שבעצם יש תנומה, קניתי מצור חלב והתקלקל, ואני פנה לתנומה בשירות צרכנים לקבל חלב חילופי.
לא, אבל יכול להיות שאם יש, יכול להיות, לא, רגע, אני אשאל את השאלה אחרת. אתה חושב חוזר לחברת תנומה.
מותר לתנומה לומר לי, אתה שייך לפלג הרב שמואל אוירבך, ואנחנו, יש לנו רבנים אחרים שאומרים שאתם בעצם אסורים לבוא בקהל, אז אנחנו לא רוצים לתת לך חלב חילופי, אני אשמע כדבר הזה. לא הבנתי, תנומה לא רוצים שנקנה את המוצרים שלהם. ודאי שפונים אליי, ודאי שהם רוצים, ושום חברה לא אמרה, תקשיב טוב, שום חברה לא אמרה שאנחנו מחרימים אתכם. החברות בורחות מזה, החברות לא רוצות את זה. אני אגיד לך יותר מזה, החברות הגדולות גם לא הגישו תלונה במשטרה. התלונה במשטרה לצערנו הוקשה אך ורק על ידי...
אברהם טריגר, אני רק רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, כי אתה באמת עובר את כל המשוכות האלה מבלי בסוף לענות שאלה אמיתית שקשורה לדין תורה, שקשורה להלכה, ואני אשמח אם תענה לי על זה. אתה לא יכול לקבוע, לא לאברהם בריסק שהזכרת את שמו, ולא לאחרים, מי הרב שלהם ולמי הם רוצים לשמוע, ומה ההחלטות והשיקולים שלהם, ואתה בוחר להטריד אותם, להפריע להם בחיי היומיום, כי אתה החלטת שהרב שלו זה הרב הזה, והרב הזה לא אמר ככה, והוא אמר ככה, אז אני מטריד אותו. תענה לי על השאלה הזו.
אני אענה לך תשובה ברורה. אתה הפכת את היוצרות, בדיוק הפוך. אברהם בריסק, שנזכר על מנת לתת להם שירות הגיוני וכלכלי, בא והחליט לחברת מכבי בדוגמה, מי הם הרבנים שלה, שהוא בעצם הרבנים שלו. מכבי רוצה צרכנים, רוצה לקוחות, רוצה מבוטחים. אני מודיע למכבי שיש להם מידע שנפטר מהם. רגע, תקשיב, לא. בריסק הפך את הרבנים שלו לרבנים של מכבי. מכבי זה לא הרבנים של בריסק.
כן, ענית את זה, הסברת את זה, אמרת את זה. אוקיי, המאזינים, אבל המאזינים ששומעים אותך יודעים היטב איך מכבי מחליטה לפרסם, יש לה משרד פרסום מסודר, עושים הרבה מאוד ישיבות, אין עדיין רב אחד שאמר לא לפרסם ביתד, יש רבנים שאמרו לא לפרסם באפלס, עושים אחד ועוד אחד ומחליטים את מה שהם מחליטים. אגב, אנחנו מקבלים הרבה מאוד תגובות.
אבל זה לא נכון, אני לדוגמה, לפני חצי
שנה... תן לי שם של רב אחד שאמר לא לפרסם ביתד.
זה לא העניין,
זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין.
אני יכול להגיד לך מלא רבנים שאמרו לפרסם בשבועונים, וכל החברות מפרסמות, כי הם רוצים להגיע לקהל יד.
אוקיי, תגיד, זה גורם לקידוש השם מה שאתם עושים? זה גורם לקידוש השם?
אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. בוא תשמע משהו. לפני תקופה קצרה, כמה חודשים.
אברהם טריגר, רגע, רק בוא, אני רוצה שתענה על השאלות. עזוב, סיפורים יש לצד הזה ולצד השני, זה לא נגמר, אבל כל סיפור שאתה, אני מקבל תגובה על כל סיפור שאתה מספר, אני מקבל תגובה הפוכה. אני שואל אותך, זה קידוש השם או חילול השם?
מה פירוש, אם אתה פונה לחברה...
שמנכ"ל חברה חילונית מקבל 100 טלפונים ביום, זה מקדש שם שמיים או מחלל שם שמיים?
עוד פעם, אני לא מבין מה כל משפט התקשורת מומחת להיות חילול השם וקידוש השם. יש פה עניין שפוגעים בך,
הבנת.
מתי יש לך טעות צרכנים של חברה.
אוקיי, אתה רוצה לשמוע תגובה למה שאתה אומר? אתה רוצה לשמוע אחת מהתגובות שככה בחרנו להביא לשידור? או שאתה מעדיף שנעשה את זה בנפרד?
אני בעיה, אתה יכול להביא מה שאתה רוצה, אני לא...
אוקיי.
לא כל מה שאדם ברחוב אומר, זה נפח למה...
אז תמתין על הקו, בוא נשמע מה הוא אומר, בוא נשמע. שלום לחיים זייצ'יק.
שלום.
שלום וברכה. מה בפיך?
הוא מנסה לצייר את זה פה, אברהם טריגר, אני שומע אותו כבר כמה דקות, כאילו מדובר פה באיזשהו מאבק לגיטימי, מאבק מוסרי, ממש לא ככה. לא פעם בקו שלו הוא אומר שצריך להתקשר גם בימי שישי, גם במוצאי שבתות. אם זה מאבק לגיטימי, למה אנשים פרטיים בחברות, לא מנכלים, יש הקלטה של עובד חברת אוסן, שבסך הכל מסדר מוצרים על המדף, מקבל הטרדות בכמויות מטורפות, אם תרצה אני אוכל אחרי זה לשלוח את ההקלטה הזו. זה נקרא מאבק לגיטימי? מה העובד הפרטי של חברת אוסן השם? למה הוא צריך להיחשף לחילול השם הנורא הזה שהוא עושה אברהם טריגר? למה הבת של יוני פוזן צריכה ביום של הפיגוע בארנוף לשמוע את הדבר הזה שאומרים לה פיגוע בארנוף זה בגלל אבא שלך, זה מאבק
אוקיי,
לגיטימי או שזה
כן,
חילול השם
אומר, כן, אז הוא יגיד לך כן, זה לגיטימי וזאת התשובה. תגיד, חוץ מבעלי עסקים, אני מבין שאתה יודע שהותרדו גם אישי ציבור ואחרים, נכון?
אישי ציבור ואחרים, חלקם דרכו, חלקם דרך אחרים, הוא מוביל את הדבר הזה שנקרא הטרדות, הוא מלמד את כל צעירי אסון אצלם איך לעשות את זה, יש כבר כאלה שלקחו את החוק לידיים.
אתה הבאת, אתה פרסמת הקלטה שבה נדרשים אותם משתתפים בקו המאבק להטריד את אחד מראשי הישיבות?
נכון, אני לא יודע ב-100% אם זה קו שלו או עוד קו של מישהו שלמד ממנו איך לעשות את זה, אבל רבי דוד כהן היה אצלו ראש שיבת חברון, היה אצלו כינות של שארית ישראל, ובעצם הם קוראים באחד הקווים שלהם להתקשר אליו ולמחות על זה שהוא עשה בבית שלו כינוס לפי בקשת גדולי ישראל. יש פה מאבק.
אז אנחנו מיד נשאל אותו אם זה הקו שלו, לא הקו שלו, אבל תגיד, שאלה, החרימו כאן ציבור את העיתון שלו, וזאת הוראה של גדולי הדור, נכון, אבל זה חלק מהמחיר. הנה, הם מתקוממים בצורה הזו.
מה זה חלק מהמחיר? יש גדולי הדור, והם קבעו שהעיתון הזה אסור להכניס אותו לבית עוד יותר, במכתב הם כותבים לידע את המפרסמים גם. ברוך השם בציבור הכללי החרדי לא עושים את הדבר הזה.
טוב, עצור כאן רגע, בוא רגע ניתן לאברהם טריגר להגיב. תגיד, בקו שלך פעם מישהו נקרא להטריד רבנים, אישי ציבור, או שהכל רק סביב חנויות ובעלי עסקים ומשרדי פרסום?
אתה מרשה לדבר חריף
טוב? מה זה אני מרשה לך לדבר חריף? תדבר חריף, אם תפגע ברבנים אתה תורד כאן משידור.
לא, אבי, תן לי לדבר את עושה דיבור. העלית כאן מולי אדם קוראים לו מני גרוס, בוא נצטער שיש לו קו, שאדם הזה לא גומר להשמיט כל היום וכל הלילה אותי, ואני לא מתייחס, למרות שהוא התאבד בי הדיבה, הוא וכל הקו, על הקלטות שהעלו שמה, והשמיץ אותי בכך.
למה אתם מתחבים?
תן לי לגמור לדבר. אבי, עכשיו זכות הדיבור שלי, שתקתי, תתן לי לגמור מהיר.
אז אני שואל, למה אתם מתחבים?
רגע, תן לי לגמור לדבר, וכשאתה מלא, בוא נתייחס אליו. אני לא יודע אם אדם מתייחס, אדם שלא, טוב, אני לא מתייחס למשהו שרציתי לומר כאן חריף. אדם שלא יודע מתי פתח ספר לאחרונה, מלא הקלטות, קודם כל הקטע של ארגון רבו ביטקוין, לא עלתה בקו שלי ולא נאמרה בקולי, הם יודעים זאת מפורש. למרות זאת בחר הקו שנקרא מרכז החדשות, שלא יודע מתי נאמר שם באמת פעם אחת לאחרונה, לבחור שבקו של טריגר קראו להטריד את ארגון רבו ביטקוין שליטה. בתור מה אמרתם את זה? לקחתם את זה מהקו שלי? הרי אתם יודעים שלא נאמר בקו.
למה אתה מתחבר? למה אתה עושה קוד לקו? אם מדובר בזהירות לגיטימית, למה אתה עושה קוד לקו?
לא, לא, לא.
תענה באמת על השאלה הזו, למה הכל בסתר עם קודים וקהילה וסגור ומסוגר?
בדיוק, אני כבר אגיד לך למה הכל בסתר. לפני חודש, והכל נמצא אצלי מוקלט, אלו במרכז החדשות הקלטה, שהנה בקו של טריגר קוראים להטריד את הגוין דנקל סטפנסקי שליטה. הם מחפשים, מחפשים את ההקלטה.
אוקיי, אז אתה אומר שזה לא היה ולא נברא, אני שומע. תגיד, למה זה לא פתוח לכל הציבור?
למה זה פתוח לכל הציבור? אתה יודע שמה תשובה ראשונה, שהם ידעו למי אנחנו מתקשרים, יעמוד אדם שעומד מולי, והוא יתקשר בתור אברהם טריגר אל אותו אדם, ויציג את עצמו בשמי, ויגיד, תשמע, ככה וככה וככה נגד גדולי ישראל, רק יחלו אותו לרעיון אצלם, ויגידו שאני מדבר נגד גדולי ישראל, מה, זה מה שחסר. דבר השני, יקחו הקלטות, ויחתכו קטעים כמו שהם עשו עד היום, ויגידו, הנה, תראו מה הוא אומר, שאני אומר לקחת את המעטפה של ארגון חסד גדול, ולכניס שם את השקל חזרה שעולה הגול, ולכתוב להם, אנחנו לא יכולים לתרום לכם אם אתם פוגעים בנו. הופכים לזה, הופכים
את שתי מילים. אני רוצה לשאול אותך, שאתה היית במעצר, אברהם טריגר,
אם לא היה לך מה לפחד שישמעו את ההקלטות, לא היית עושה קוד ולא היית מחליף את זה כל שבוע.
אתה יודע שעושים עיני הקלטות כל פעם בגניבה, ואם כל זה ממשך הקו ומכל ה...
למה גניבה? מה אכפת לך שזה יתפרסם? אם זה לגיטימי? מה אכפת לך?
טוב, חיים זייצ'יק או מייב או איך שקוראים לך, בוא נעצור כאן את הדיון הזה. אני מודה לך שהיית איתנו כאן. שאלה אחרונה, אברהם טריגר, שאני רוצה לשאול אותך, אתה יודע שאתה היית במעצר, אז נשמע קול כזה שאמר שהמשטרה עושה יד אחת וזה הסתה מכוונת נגדכם והמשטרה משתפת פעולה.
רגע, יש לך ספק בזה?
אני לא יודע, אני חושב שאם אותי היו מטרידים, אני חושב שאם אותי היו מטרידים 100 אנשים, 200 אנשים ביום, והייתי בעל עסק ולא עיתונאי, הייתי הולך למשטרה, ואם הייתי יודע שאתה עומד מאחורי התרדות האלה, הייתי שמח לראות אותך במעצר. אני אומר לך את האמת.
גם היום, אבל קודם כל לגופם של דברים, בואו נרד לגופם של עצם הטענות. דבר ראשון, אם אכן המשטרה אכפת לטענות האלה, עיתון הפלס הגיש המון המון טענות על הטרדות, ועל גנבת עיתונים, ועל דברים שפוגעים בזכות הציבור, והמשטרה בכלל לא התייחסה ולא פתחה את התיק. זה דבר ראשון. דבר שני, אם המשטרה באמת רצתה לפתור את הבעיה ורצון, היא תכף יכולה לקרוא לי לחקירה יפה, מולם לא פגעתי בבן אדם, לא הרמתי יד על בן אדם, אני אדם, כולם מכירים אותי בשיבת ניר, מכירים אותי גם בשכונה, הדין הליכות. אפשר לקרוא לי, והייתי מגיע לחקירה, וגם אם רוצים, אפשר לבוא אליי ולקחת אותי. מה זה ההשתוללות הזאת, לבוא ל-30 אנשים עם נשים? בגלל שהם התקשרו פעם אחת, ויש כאלה שבתוכם לא התקשרו אפילו פעם אחת, אתם אפילו לא יודעים מי אני ומה זה הקו שלי.
אתה מצליח אבל להבין את ה... אתה מצליח להבין מה עובר על אלה שאתם מטרידים אותם? אתה עצרת פעם וחשבת, אולי אני מאמלל לו את החיים?
למה אתה אומר שעצרתי? אתה חושב שאני לא חווה את זה מהם?
עזוב אותך, אתה בתוך המאבק, אתה משרת משהו, אתה לא בן אדם תמים שבא ופתח חנות ורוצה למכור חליפות ועל הדרך חוטף את הדבר הזה.
כל הציבור שלנו עם עשרות אלפי צינטוקים כשהם קיבלו חזרת...
שוב, מדובר כאן באדם ניטרלי, וברוב המקרים הוא גם לא חרדי, והוא לא יודע על מה מדובר, והשאלה אם אתה עוצר בסוף היום ואתה אומר, זה לא מביא לי פרסום הרי, אז למה אני ממשיך?
קודם כל זה כן מביא, אבל זה לא הנקודה, אם מביא לא מדי, אני חייב לעשות את המחאה של ציבור, וכל הנחב לבית המחאה בין אם זה עוזר או לא עוזר, זה לא חשבונות שלי, זה חשבונות שמיים. אם פוגעים בך ועושים דברים שלא על פי הלכה של אחרים ציבור, לפגוע בדת גדולי ישראל, שבעצם מחרימים כאן דת תורתו של הגאון רבי שמואל הרבה שליט"א, חכה שנייה, אז זה נקרא זאת מחאה. עכשיו דבר שני, אתה שואל אותי מה הם אשמים, אני אשם, הם אשמים. אם בכלל לא עושה אישי כול, לא
שמענו את הדברים. אברהם טריגר, יש רק כוח שהיית איתנו כאן הערב הזה, ושיהיה בהצלחה, תודה רבה.
תודה, כל טוב, ערב טוב.
איך זה נשמע מהצד? זה כל מאזין יחשוב. האם הסאגה הזו נעימה, מתאימה, האם... לא יודע. עורך הדין משה אוסדיצר, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב. תגיד, זה חוקי או לא?
לא חוקי, נקודה. זאת אומרת, ההתעממות, אני חייב לומר, אני לא נוקט צד, אבל ההטרדה על פי חוק התקשורת, בזק שידורים 1982, קובע לפי סעיף 30, עד 3 שנות מעצר על הטרדה טלפונית. כל הסיפורים מעבר...
אבל אם מתקשרים יפה ומסבירים ומדברים וזה לגיטימי ומוכרים ומה, זה עדיין לא חוקי?
יפה. החוק קובע שלא חייבים לקלל, לא, מספיק שיתרד את הבן אדם ואומר לך פעם אחת, לא מסכים שזה, אני שמעתי גם את עובדים סאסי גז, שדיבר על פעמיים, 3, 100, זה מספיק שבפעם הראשונה אני אומר, אל תטריד אותי, בפעם השנייה, זה עבירה על החוק.
כן, אגב, ועורך דין סאסי גז בהמשך היום חזר בו מהדברים הללו, באמת אומר שאם הוא מבקש מאותו אחד שמטריד אותו, בבקשה, אל תטריד אותי יותר, מאותו רגע זה הופך להיות עבירה.
בדיוק.
כלומר, הוא מייצג את טריגר והוא מודה שזה עבירה על החוק, אם אכן זה מפריע לאותו מוטרד.
יפה. עכשיו, יתרה מכך, גם לחלק את זה למספר אנשים, כלומר, איזשהו פתרון יצירתי, לא להתקשר, אני אתקשר 30 פעם, אם 30 איש יתקשרו, זה גם עבירה על החוק.
אתה מכיר מישהו שישב פעם יום אחד בכלא על הטרדות כאלה?
אני מכיר אנשים שקיבלו על תנאי עבודות שירות, כן, אני מכיר, היה לי לא תיק אחד ולא שניים, ובדרך כלל החוק מדבר על תיקי גירושים, גבר מתגרש מאשתו ומטריד אותה טלפונית, וזה לא חייב להיות, דרך אגב, מקלל אותה אלא הפוך, אומר לה אני רוצה שתחזרי,
כן,
ואחרי
ברור,
שהיא אומרת
ברור.
פעם אחת לא.
אוזיצ'ר, עוד שאלה אחת ברשותך, אתה עוקב אחרי הפרשייה הזו כנראה כמו כולם, בכל זאת נדמה שהמשטרה לא הצליחה להביא הוכחות משמעותיות לבית המשפט.
אני לא חושב, אני חושב שהמשטרה, סך הכל, אטום ההליכים, כאשר בית המשפט קובע אטום ההליכים, הוא קובע כאשר יש סכנה מיידית ומוחשית כאשר הבן אדם בחוץ. כרגע מר טריגר נמצא, אני מבין, במעצר בית, יש לו תנאים מגבילים, זה עדיין לא אומר שלא יהיה כאן כתב אישום, וזה לא אומר שלא תהיה כאן הרשעה. יש כאן טעות קשה, זאת אומרת, זה נראה כאילו...
אתה מכיר את תופעת הצמתוקים...
הוא רק מתחיל את המהלך כרגע.
אתה מכיר את תופעת הצמתוקים של קווי תוכן וכל מיני קווים שמתקשרים אליך פעמים רבות כדי שתחזור לקו הזה ותאזין למה שיש להם לומר? זה חלק מהאיסור בהטרדה?
נכון. חד משמעית, אם אתה רק צריך לומר שאתם מטרידים
אותך. לא, אין לי למי לומר. מתקשרים ומנתקים, מתקשרים ומנתקים. אין לי מי לדבר. שאני מחייג, חזרה לאותו מספר, אני בעצם מגיע לקו תוכן.
זה בהחלט נחשב להטרדה. באותו רגע שאתה מתקשרים אליך שוב ושוב ושוב, ואתה אפילו לא יכול לחזור אליהם, זה בהחלט נחשב להטרדה. יתרה מכך, אני רק רוצה לומר, שאם אתה מתקשר לשירות לקוחות, לצורך העניין, וכאנשים ידעו, זה לא נחשב להטרדה, כל עוד יש לך משהו לגיטימי, לצורך העניין, אתה מתקשר לסלקום. 10 פעמים, כי אף אחד לא עונה לך, אין לי שום דבר נגד סלקום, אבל אני רק אומר, זה לגיטימי. אבל להתקשר כפרסומת, או כהטרדה...
כמי שרוצה להוביל איזה קו, מחאה, אג'נדה, אמירה, ולהתקשר בכמויות, לאורך כל שעות היום, להרבה מאוד טלפונים, להרבה מאוד אנשים, אתה אומר... אין ספק שזה עבירה על החוק, עכשיו המשטרה תצטרך להוכיח את זה.
ועד 3 שנות מאסר.
ולהגיש כתב אישום. אוקיי.
נכון.
עורך הדין משה אוזליצ'ר, תודה רבה לך על הדברים הללו.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב, ואנחנו שומעים את הסאגה הזו, יש הרבה מאוד תגובות לשני הצדדים כמובן, אבל זו הסיטואציה, אנחנו מביאים את הדברים בדיוק כפי שהם, וכל אחד יעשה עם הדברים הללו מה שנראה לו ואיך שנראה לו. אם זה מביא כבוד ליהדות ולעולם התורה, אני לא בטוח, אבל זה מתנהל ומתרחש. פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו רוצים להביא חלק מן התגובות שאספנו כאן בעקבות השיחה עם אברהם טריגר, הרבה מאוד תגובות, שני הצדדים. אוקיי, ננסה לאסוף חלק מהדברים, נביא אותם עוד מעט. הרב מודקב לא איתנו, שלום לך. הרב מודקב
לא? ערב טוב ומבורך.
ערב טוב, הרב יוסף שווינגר גם הוא איתנו?
כן, ערב טוב.
ערב טוב. הרב בלוי, אתה שמעת את הדברים, מה אתה מרגיש, מה אתה אומר?
שום דבר, דמגוגיה זולה בגרוש, למרות שלא זה הנושא שהיינו עולים עליו. אני אישית קיבלתי אלפי שיחות טלפון ואין לי שום עסק. ואני לא מפרסם בשום מקום. אז מה תגיד? מה תגיד? יש לי עסק? יש לי משהו? למה מתקשרים אליי?
אולי כי אתה איש ציבור.
אז מה? אסור לי להיות איש ציבור?
לא, מותר לך, אבל מותר לך כאיש ציבור לקבל גם החמרות וגם הטענות.
לא, מה אסור לי? אסור לי לשמוע לכל גדולי תורה, אני לא יודע מה אסור לי. מדובר בקבוצת חוליגנים ולגניסטים שמנצלים את הקדמה ואת האלקטרוניקה ומשתמשים בכל מיני אמצעים. אגב, הוא לא סיפר לך גם שאצלהם בקו לא חייבים אפילו לחייג, אתה רק לוחץ על מקש ואתה מגיע לחברה להפריע לה. קחילו לשם נוירה ואויון. נוירה ואויון.
שמעת את התשובות שלו לטענות האלה, והוא אומר זה לגיטימי.
אין דמגוגיות, שמעתי חלק מהדברים, דמגוגיות זולות בגרוש, הוא לא הביא אינץ' אחד לעיתון שלהם, הוא סתם בלבל את המוח, הוא יודע מה יוני פוטן עשה, מה הוא עשה ומה הוא עשה. יש משרדי פרסום, ולמשרדי הפרסום יש כללים, ויש להם פרמטרים, איך הם מפרסים, מה הם מפרסים, הם רוצים למכור. איפה שהם מוכרים, שם הם מפרסמים. ה-TGI מעניין את הסבתא שלי, ה-TGI היה ידוע בדיוק מה
אנחנו שומעים את הדברים, הרב לוי, כמובן.
אבל למשל, נניח TGI.
אני שומע את הדברים שלך בעניין הזה.
אדם קם בבוקר, פתח חנות, רוצה לפרסם מקום א', אומר לו מקום ב', לא. לא תפרסם אצלי, אני אתרטר לך יום ולילה. יש לי אנשים קרובים אליי, בקרבת משפחה, שמתקשרים אליהם ב3 ו4 לפנות בוקר, מישהו שעובד במשרד פרסום, דקה לשבת, דקה אחרי צאת השבת, בבית הפרטי שלהם, בכל הטלפונים הסלולריים שלהם, לוקחים סוכן, עוצרים לו את העבודה בערב פסח, ועשרות טלפונים, אתה יודע, זה קו, שמפליט במטה אחד כמה מאות אנשים, אגב, איך הוא דיבר על מי שלא פתח גמרא. אני לא יודע מה האדם הזה... כבר הרבה זמן פתח גמרא.
טוב, האמת היא שלא תכננו ככה להמשיך את הדיון בעניין הזה, זה האמת.
אני לא מדבר על החוקי או לא חוקי. זה חילול השם נוירו ללא תקדים.
טוב.
זה סתם...
אני שומע את הדברים שלך, הרב בלוי, אני שומע את מה שאתה אומר, זה חילול השם אתה אומר, אני שומע...
הם אומרים, למה אתם מפרסמים ביתד נאמן? למה אתם מפרסמים? חבר'ה, זה משהו זוועתי. זוועתי, אני לא מדבר שהחוק ימוצא.
אם אדם מתקשר, הרבלוי, אם אדם מתקשר בשעות סבירות, רק שנייה, הרבלוי, אם אדם מתקשר בשעות סבירות למקום העסק, ושואל בצורה מכובדת, למה אתם לא מפרסמים אצלנו? זה מותר או אסור?
פעם, פעמיים, שלוש. אבל כשהוא שולח מאות אנשים להתקשר...
כל אחד מתקשר רק פעם אחת.
כל אחד רק פעם אחת, יפה אבי. אולי אני אגיד את המספר שלך פה עכשיו בטלפון, בשידור, ואני אגיד רק תתקשרו פעם אחת להגיד ערב טוב לאבי מימרן. לא יותר, ערב טוב, חג כשר ושמח.
הבנתי. אוקיי, אני שומע רב יוסף שווינגר. כן. מה, אתה רוצה לדבר על זה?
לא, 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 אני לא תקן פה של שי אביין.
האמת שגם איתי דיברו להפקה שלא ידברו בדיוק על זה, רק זה היה נושא אחר.
נכון. אני מודה שבהפקה אמרו לי בהפקה לא לדבר איתכם על זה, אבל זה בתוך העניין.
אני חשבתי ששאלת על המפעל של הרב בלו, יש לו משהו לפני חג הפסח, איזה מפעל הכי אחד הגדולים לדיסקים, לצאינו. או זהו, איך שכחת לפרסם את זה?
זהו, ערכה למשפחה שכוללת דיסק.
טוב, אנחנו עוד נפגש אחרי השידור הזה.
אנחנו מדכים את הדיסק הזה בעל פה.
רבי יוסף.
כן.
אנחנו ניפגש, אל תשכח את זה.
כן, כן, בסדר, נרגעתי.
תירגע. מה זה המפעל, הרב בלוי?
אנחנו מצאנו, זה מפעל של רבי דקובסקי, שיש לי חלק איתו, שאנחנו מפעילים את הסניפים של הרב, מצאנו אבות ובנים כל שבוע, ולקראת החגים.
הרב בלוי, הזכרתי את זה בחיוך רק, לא התכוונתי
בחיוך. כן, בסדר, יחד, המקפת חשם ישראל ידע, ויש בכל הסניפים שלנו, למעלה מהסניפים בארץ, כולל בסניפי בתיה, בשיתוף פעולה.
הרב שווינגר, שומעים אותך עכשיו, חברי הכנסת החרדים, מה הדרישה הכי חשובה שהיית מציע להם, שבלי זה לא נכנסים לממשלה?
שיעשו רכבת למירון.
תראה, בוא נענה טיפה ברצינות. אני זוכר ששבוע שעבר התרענו על כך שדולפים כל מיני מסמכי דרישות של המגזר החרדי, של כל הסקטור החרדי, ואנחנו רואים שכל מה שאתה מדבר, כאילו אתה מדבר באוויר, רעיונות מיותרים, הדלפות של נציגי ארגונים
מסוימים. הדלפות,
רבי יוסף, הדלפות זה הבעיה. שמייצגים מוסדות שונים, ואתה רואה איך שלאט לאט מקחיד בשקט, אבל די, איך אומרים, מצרפים על זה הרבה כלי תקשורת, מסע הסתה ודי לגיטימציה שלא לתת אולי את ועדת הכספים לגפני, את לא לתת את תיק הפנים לדרי, וכדומה, ואני חושב שהרבה מהשם מוטל לפתחנו שלנו. אני חושב שכרגע לא הייתי מעלה שום דרישה, הייתי חוזר ומצטט באוזני כל הנציגים, והעיתונאים גם שמוצאים את הדברים, אין הברכה שרויה לה בדבר הסמוי מן העין. בשביל מה צריך לפרפן ולדבר על זה מבוקר עד ערב, ולראות כמה אנחנו חזקים ומוצלחים. מיותר, מיותר, מיותר.
וצריכים הנציגים המוכשרים שלנו והיותר מתוחכמים באמת לא עולים לשידור ולא מדברים.
אגב, ואבי, תרשה לי להתייחס באיזה
הערה קצרה
לרעיון שקיימת עם עמוס שוקן. יש איזה קמפיין מתוזמר או לא מתוזמר, אני חושב שהוא מתוזמר מאוד, למנוע את חזרתו של אריה דרי לתיק הפנים. כנראה הציבור שוכח, ואותם אלה שמנהלים את הקמפיין, אריה דרי בציבורי לא הורשע. היה סעיף אחד קטן.
כן, טוב, אתה מתקן את זה, אגב, בקבוצה, בדיון, במשפיעים, אגב, היוזמה של ידידנו בני רבינוביץ' שעשה באמת יוזמה מיוחדת, וגם הביא את אריה דרי וגם את עמוס שוקן לקבוצה בליל שישי, כאשר כל צופי אתר ברדיו כל חי יכלו לראות את העניין הזה.
הוא אמר את זה, כן. ולא בציבורי, וחשוב שנזכור את הדברים האלה ולא נאבד פרופורציות. דווקא בזה הוא זכה לשבחים.
הרב מודקה, אתה נמצא פה על תקן המחליף של בני רבינוביץ' היום, שלא יכול להיות איתנו היום בשידור.
ומתאים מאוד לתפקיד הממלכתי שיושב ועדת הכספים, ואם על הדרך הוא גם יעזור לציבור השוק, הציבור החרדי שגזלו לו את המטרנה מהפה, גם זה לא עבירה.
הרב בלוי, אתה נמצא פה...
כל כך מיליון איש חרדים הצביעו בשביל המפלגות הללו, ומגיע להם את הזכויות.
הרב בלוי... זה יודע גם לשמוע. אני עוזר שאתה נמצא פה היום כממלא מקומו של בני רבינוביץ' שלא נמצא איתנו בפינה היום, תעביר לו את המחמאות על העניין הזה בשמנו, כי באמת מה שקרה בקבוצה בליל שישי היה מרתק ומעניין בעניין הזה, ועוד פעם, גם הגולשים של רדיו קולחה יכלו לראות את מה שקרה שם, דיון מאוד מעניין עם עמוס שוקן על סוגיות חרדיות ומרתקות, והוא שם אמר את הדברים הללו בסוגיית אריה דרי, מה שאתה אומר שווינגר כאן.
וגם
למרות שהעיתות שלו במאמר בעלי חיים קרה בדיוק הפוך.
ילד רגיל במדינה.
קרה בדיוק הפוך.
אוקיי, תודה רבה לשניכם, הרב יוסף שווינגר, הרב מרדכי בלוי, תודה רבה. תגובה אחת...
אני יכול להגיד לך הערה קטנה?
כן.
חברים שלי טוענים שאתה מדי עדין היית עם אותו אדם שמפעיל מערכת טרור. ואני אומר את זה בשידור.
כן,
אותם חברים. מי זה החברים שלך אגב? מי זה החברים אם מותר לדעת?
איך אני יודע שאני עושה את העבודה שלי הכי טוב? כי כל פעם שאני מדבר עם מישהו, מישהו מהצד השני אומרים איתו היית עדין, שזה ההפך, אומרים איתו היית עדין.
לא, מהצד השני, אנשים נניח אין אובייקטיבי בעולם, אבל אנשים
מסוים. לעולם כולם לא יהיו מרוצים. תודה רבה הרב מרדכי בלוי והרב יוסף שווינגר. אגב, הנה תגובה אחת מבין הרבה מאוד תגובות שקיבלנו. כותב לנו כאן בעל עסק חנות למחשבים בירושלים: אני מוטרד במשך ימים רבים ביום ובלילה, לביתי, לעסק שלי, אין כאן טיפת כבוד לאותו ציבור. אם היו מתקשרים באמת רק פעם פעמיים ומדברים איתי בצורה מכובדת, אולי הייתי שוקל לפרסם מהפלס. אני לא מפרסם דווקא בגלל ההטרדות הכמותיות הללו שפוקעות בי ובעסקיי. כותב לנו משה כהן מחברת ממקף, מוישה כהן מחשבים בירושלים. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ממש לסיום על המסע ומתן עם איראן והגיבוש לקראת הסכם, כתבנו קובי פינקלר לענייני צבא וביטחון. קובי, בבקשה.
שלום, יותר אנחנו מדברים על הצד שאחרי איראן, אז אם יהיה הסכם או בלי די הסכם, צהל היום הציג את תנין, זאת הצוללת הרביעית של הצבא שלנו, למעשה כבר כמעט מוכנה לפעילות, ומדברים בחיל הים על כך שזירת הים הולכת ונהיית משמעותית ויותר ויותר. תשמע, הצוללת הזאת מסוגלת לעשות כל דבר, מסוגלת לשעות במים עמוקים מאוד מול חופי האויף, לדעת כל דבר, למגר כל דבר, לפגוע, לשלח כל דבר ודבר שצריך אותו. והדבר המרכזי שעליו מדברים בחיל הים זה אותם אסדות. האסדות שמייצרות 55% מהגז שמגיע לישראל, הם אלו שלמעשה היעד המרכזי של החיזבאללה, גם עליהם נערכים בחיל הים לשמירה עליהם.
קובי פינקלר, תודה רבה לך על הדיווח הזה, וסיימנו כאן את המהדורה המרכזית. תודה לעורכת אסתי פלד, תודה למנדי אור על הביצוע הטכני. הרבה מאוד תגובות כאמור על המשדר היום, אתם יכולים להמשיך ולהגיב, אנחנו אם ירצה השם נפרסם מחר חלק מן התגובות הללו. יש כאן הרבה מאוד בעלי עסקים שרוצים לעלות לשידור ואחרים, טענות לפה ולשם, הכל לגיטימי וזה בסדר לפנות אלינו גם באמצעות האפליקציה של כל חי, אתר של כל חי, ודרכים הלגיטימיות הנוספות, רק כמובן לא להטריד, חוץ מזה הכל בסדר. מנדי אור, תודה רבה לך. באמת מהדורה עם הרבה מאוד פרסומות וניווטת אותה לא רע בכלל. תודה כאמור לכם, מאזינים, מדי ערב כאן איתנו, נשתמע אם ירצה השם מחר בשבע, להתראות.